יאיר נבות, אנחנו חוזרים ומדברים משהו כמו שבועיים, תדירות של שבועיים, שבועיים ומשהו מדי פעם. ביררתי איתך אם יש משהו שהתחדש בזמן האחרון, ואמרת כן, יש כמה דברים. אני יכול להיזכר בשחרור של חרסון, או בעצם בנסיגה הרוסית, שהיא, לא יודע אם הפתיעה, דיברת על זה קצת, שזה אולי הטקטיקה הצבאית הבאה, החדשה שלהם. אבל יש גם טילים שעפים לכל מיני כיוונים, וכולם מנסים להכחיש ולעשות דאונגריידינג של הסיפור הזה. אז קודם כל שלום לך, ואיך זה נראה משם, מהמקום שאתה נמצא בו, שזה לא רוסיה צריך להגיד.
כן, שלום, טוב להיות פה חזרה איתך. אז כמו שאמרת, בעצם מה שקרה בשבועיים האחרונים אלה כן התפתחויות חשובות. קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו מדברים על ההחלטה הרוסית והביצוע של הנסיגה מחרסון, מהעיר חרסון, בעצם נסיגה לעברו השני של נהר הדניפר. אנחנו דיברנו על זה גם פעם קודמת, שבשבועות האחרונים הייתה בהחלט מגמה כזאת ותנועה של הרוסים לפינוי של האזור הזה, אבל אף אחד לא חשב שזה יקרה כל כך מהר. ולפני שבועיים זה באמת מה שקרה, הרוסים בעצם פינו לטענתם את כל החיילים שלהם מהעיר חרסון. צריך לזכור, זאת העיר שנכבשה הגדולה, בירת מחוז חרסון, העיר הגדולה הכי חשובה שנכבשה ממש בשבוע הראשון למלחמה, הייתה תחת כיבוש במשך יותר משמונה חודשים. והפינוי הרוסי, על אף שהייתה לו, היה בו הרבה היגיון מבחינה צבאית, ונדבר על זה, הרי שמהרבה בחינות אחרות הוא כמובן מהווה מפלה תודעתית, מפלה ברורה אישית של הנשיא פוטין. והאופן שבו רוסיה הגיבה לנסיגה הזאת הגיע מאוד מאוד מהר, בדמות מתקפות מאוד מאוד כבדות נגד עשרות או מאות יעדים באוקראינה באמצעות טילי שיוט, גם מיד אחרי הנסיגה, ביום יומיים אחרי הנסיגה, וגם בימים האחרונים, כולל היום, כולל לפני יומיים. זה מתחיל להיות סוג של דפוס חוזר, התמקדות אוקראינית ביעדי תשתיות. דיברנו על זה, המטרה היא כמובן,
התמקדות אוקראינית או רוסית?
סליחה, התמקדות רוסית ביעדים שקשורים לתשתיות באוקראינה, כשהרצון הוא כמובן קודם כל סוג של נקמה, כמה שזה קשה להגיד את זה.
לא קשה, מלחמות, במלחמות מהסוג הזה זה קורה הרבה.
כן, הרוסים פועלים הרבה גם מהמניע הזה, וגם מתוך רצון לשבור את רוחם של אזרחי אוקראינה, לשבור ממש, זאת אומרת, לגרום להם, החורף מגיע, ראיתי שהיום יש שלג ראשון בקייב, אנשים, מאות אלפי אנשים, מיליונים אולי גם, אוכלוסייה מבוגרת, בלי חום, בלי חשמל, בלי אספקת מים. הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים.
כן, אוקיי, אז אנחנו תכף נדבר על כל הדברים האלה, כולל זליגה, דליפה של איזשהו טיל שהתעופף ונחת איפשהו בפולין, וגרם שם נזק ונפגעים, אבל על כל הדברים האלה נדבר אחרי שנזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, שיחות על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורח שלי היום הוא האורח הרגיל, האורח הקבוע שלנו, יאיר נבות, שמספר לנו ומעדכן אותנו בעיקר על מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, אבל כמובן שהעסק הזה הרבה יותר רחב, ואני מקווה שנגיע גם לימים שבהם נחזור לדבר על תיירות ועל מה קורה מבחינת העומסים בסחיפול ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה.
אמן.
אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, ואחרי שאני אזכיר לכם שוב את כתובת המייל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, אז מוזיקה ונחזור. אוקיי, חזרנו. כאמור, האורח הוא יאיר נבות, ורגע לפני ששמענו את קטע הפתיחה, שוחחנו יותר, פחות או יותר, מה הסטטוס של המלחמה כרגע, ואמר משהו שככה פתאום גרם לי לחשוב על זה שהרוסים נוקמים באוקראינים, על מה? על זה שהם עצמם החליטו לסגת מחרסון, עיר מרכזית, לא מהכי גדולות, אבל עיר משמעותית, שהם שלטו בה בעצם מתחילת האופנסיבה, והם עשו את מה שכל מי שקצת מבין בצבא, קצת מי שקרא אסטרטגיה, יודע שגם אם אתה מצליח, וגם אם אתה נחשב לצבא רציני ומיומן וכובש, יש לפעמים תנועות אסטרטגיות או טקטיות, אתה נסוג מפה, מרכז כוחות שם, מתארגן מחדש, אז הם נוקמים על זה שהם נסוגו? זה קצת מוזר, לא?
כן, קודם כל צריך לומר שגם אנחנו לא שנינו מומחי צבא גדולים, אבל אנחנו מספיק יודעים שנסיגות זה חלק מהאסטרטגיה הצבאית, והרבה פעמים זה דבר חיובי אם הוא נעשה נכון, והוא נעשה למטרות
חיובי והכרחי, נכון?
חיובי
אם אתה לא תסכן כוחות שלך
נכון,
סתם,
במקרה
אם
הזה
אתה יודע שבסופו של דבר לא תהיה לך
אם אין טעם,
ברירה אלא לעשות את זה.
או אם אין להם אספקה. וכאן אנחנו ניכנס לסוגיות אחרות שקשורות לאופי שבו, לדרך שבה בכלל ברוסיה ועוד בברית המועצות בטח, האופן שבו נתפסת נסיגה באופן כללי. אבל לצורך העניין, אנחנו אכן רואים שהרוסים נסוגו, אבל הסיבה שהם נסוגו, ודיברנו על זה גם בשיחות הקודמות, זה היה דבר שהיה כבר במגמה אז, הסיבה שהרוסים נסוגו, וזה צריך לומר באופן ברור, היו ההישגים והפעולות של הצבא האוקראיני. הצבא האוקראיני במשך שבועות ארוכים דוחק את הצבא הרוסי באזור צפון מחוז חרסון לכיוון דרום, זאת אומרת לכיוון העיר חרסון שיושבת על הגדה הימנית או המערבית של נהר הדניפר, ובעצם דחק את הכוחות הרוסים שישבו שם עוד ועוד אחורנית לכיוון העיר עצמה, ובמקביל הוא גם פגע קשות בין השאר באמצעות מערכות ארטילריה המתקדמות שיש לו עם סוג היימרס ואחרות בקווי הספקה של הרוסים, והרוסים שישבו שם, מדובר על 30,000 חיילים, היו בבעיה גדולה, בלי הספקה, בלי ציוד, עם מחסור במזון. עכשיו באיזשהו שלב הצבא הרוסי הבין שהאוקראינים מתקדמים במהירות, ופוטין, הוא ולא אחר כמובן, נתן את ההוראה לסגת. עכשיו ההחלטה הזאת לסגת, מצד אחד אמרנו יש פה מכה תודעתית תעמולתית אישית, מכה אישית לנשיא פוטין, שהוא זה שרק לפני חודש וקצת באותו טקס בקרמלין, טקס חגיגי, הודיע על הסיפוח של חרסון, ציין שהיא תישאר בידיים רוסיות לעולם, וחודש וקצת אחרי זה הם מפנים אותה אחר כבוד, בעצם נמלטים משם. ויש פה משהו אירוני, אני אסביר למה. כי בגלל העובדה שהנסיגה הזאת כל כך משפילה, אז צריך לראות למה פוטין בעצם עשה את זה. ופה אנחנו רואים, אולי בפעם הראשונה במלחמה הזאת אגב, שפוטין מקבל החלטה נכונה צבאית, נכונה אסטרטגית, אפילו הקשיב, אמנם באיחור, אבל הקשיב לגנרלים שלו, ולמפקד הכוחות הרוסיים באוקראינה, סורוביקין, הוא הקשיב לו ונתן את ההוראה לסגת, למרות הבעייתיות בזה ולמרות הקושי. עכשיו, הנסיגה הזאת היא כמובן מהווה הישג גדול לצבא האוקראיני שממשיך להתקדם, והיא גם מאפשרת לאוקראינים להסתכל קדימה באופן אופטימי. כמו שאמרתי, האירוניה היא מצידו של פוטין, שדווקא ההחלטה אולי היחידה כל המלחמה הזאת שהוא קיבל באופן נכון מבחינה צבאית והחלטה רציונלית לחלוטין, היא החלטה שבעוד משפילה אותו.
אז זהו, אז
אלה פני הדברים.
כן, הקטע הזה של הכבוד הרוסי והכבוד של פוטין תשמע, זה קצת מוזר, כי הבן אדם הרי גדל בכוחות הביטחון, שהוא לא גדל בצבא, אבל הוא גדל בביטחון הפנים, בקג"ב.
קג"ב, FSB, שירותי הביון.
כן, והגנרלים שלו בוודאי הם גנרלים מקצועיים, כל חייהם בצבא והכל. לא, באמת, אנחנו לא אנשי צבא, וזה כל אחד מאיתנו עשה את השירות שלו, אבל מה יש פה? כאילו, השפלה יכולה להיות בזה שאתה חושב שיש לך את כל הכוח שבעולם, זאת אומרת, מה שקרה בחודשים הראשונים, על זה אפשר לדבר כהשפלה, אבל על החלטה מושכלת, מתוכננת, באמת, הנסיגה הייתה הפעם, בניגוד לכמה,
נכון.
מה שקרה חודש קודם, הנסיגה הזאת הייתה מסודרת, מנוהלת כמו שצריך, ומושכלת וגם נכונה. מה משפיל בזה? זאת אומרת, ככה מתנהל המלחמה.
שנייה, אבל צריך להפריד, מי כמוך יודע, בוא נפריד רגע בין הפן הצבאי אסטרטגי, נבודד אותו, לבין הפן התעמולתי פוליטי,
הפסיכוטי.
התעמולתי פוליטי אצל פוטין מבית, וזו נקודה מאוד חשובה. בפן הצבאי, כמו שאמרנו, אמרת נכון, החלטה לחלוטין נכונה, מתבקשת הכרחית, בגלל המצב של הצבא הרוסי. מדובר על 30,000 חיילים, זה לא קבוצה, זה לא גדוד, בוא, זה כמו
נכון, אבל זה גם לא כל כך הרבה ביחס למלחמות מהסוג הזה, זה, אתה יודע,
נכון,
הוגדה, אוקיי.
אבל אז מבחינה צבאית, כן, הכרחי, הכרחי היה עבור הרוסים לסגת לגדה השנייה של דניפר, ולסגת גם שם עוד 15 בערך מטר דרומה, ומה שהם עושים כרגע, הם בונים שם את אותו קו הגנה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדול, עם מכשולים וכן הלאה. זה מהבחינה הצבאית, ובזה אתה צודק. אבל אם אנחנו מנתחים את הפן הפוליטי, ואת הפן של ההשלכות על המהלך הזה, על מה שקורה ברוסיה פנימה, מבחינת מעמדו של פוטין, אז פה יש היבטים אחרים והשלכות הרבה יותר רציניות, משום שהאופן שבו זה קרה, והעובדה שזה קרה, כמו שאמרנו, חודש אחרי הסיפוח החגיגי, והטקס הזה בקרמלין, ודגלים וחתימות, אין מה לעשות, העם הרוסי יושב בביתו, בערב, בכפרה, וצופה בטלוויזיה הממלכתית, ופתאום החלק שהיה, אך היה, שייך לרוסיה, טריטוריה רוסית, כמו שפוטין בעצמו אמר, ולעולם לא, 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 רוסיה לא תעזוב אותו, פוף, פתאום הוא כבר לא שטח רוסיה.
כן, סלע קיומנו בגרסה הרוסית-אוקראינית.
סלע חרסוננו.
מה שכן, אתה הזכרת עכשיו את אותו משאלם, את אותו סיפוח חגיגי והכל, סלח לי שאני פשוט שכחתי מזה. זאת אומרת, אתה יודע, הקצב של המאורעות הוא כזה, וההתנהלות בשטח היא כזאת, שזה היה מין פוף כזה, משהו שהיה, אף אחד לא הכיר בו, מיד אחרי זה גם הסתבר שבכלל לא היה את מי לפקוד, כי אנשים בכלל לא התייצבו, ולא יכלו להגיע, כי מקומות היו תחת מלחמה.
אף אחד לא חשב לרגע שזה אמיתי ומבוסס, אתה יודע.
סליחה?
אף אחד לא חשב לרגע שהמשלים האלה...
לא, ודאי, ודאי, אני אומר, אפילו אליבא דרוסים, אפילו אליבא דפוטין, זה משהו שהיה כמעט ברמה של פרסה, או פרסה, ועובדה, הנה, הוא נסוג מטריטוריה רוסית, שהוא רק עכשיו הכריז עליה. זאת אומרת, משהו מהסיפור הזה של הסיפור בכלל נשאר לו? נשאר איזשהו בשר מהשטות הזאת?
נשאר, כמובן, צריך לומר, הוא פינה את העיר חרסון ואת הגדה הצפונית של הדניפר, את הגדה הימנית, סלש המערבית של הדניפר, כן. אבל מחוז חרסון, חלק, לפחות מחציתו...
כן, אבל ככיבוש, לא כעת, אתה יודע, ככיבוש...
לא, בסדר, אבל זה עדיין שייך לשטח שבעצם...
שהוא הכריז עליו כמסופח.
שהוא סופח, וכנל גם לגבי מזרחה משם. כל האזור של חלקים ממחוז זפוריז', העיר מליטופול, כל החלקים האלה, צפונית לים אזוב, כל האזור של מריופול, האזור הזה עדיין נמצא בכיבוש רוס, תחת כיבוש רוסי, ועדיין הוא שטח... כן, אבל השטח שבאופן מעשי, סופח גם באותו טקס.
אז אתה יודע מה, עוד רק שנייה אחת בדבר הזה, ככה בשביל לסגור את הפינה הזאת. הייתה תגובה אוהדת באיזושהי מידה למהלך הרוסי הזה מצד האוכלוסייה שהיא חלקה הייתה מלכתחילה בדלנית?
אנחנו מדברים על
על הסיפוח, על מחוזות הסיפוח.
האוכלוסייה שהייתה במקומות האלה, צריך להבין, הרוסים גם עשו שם די שמות, וגם הוציאו חלק מהאוכלוסייה משם, ופינו חלק מהאוכלוסייה לשם, אחרים ברחו מהאזור הזה, ולכן הרוסים לא היה להם שם איזושהי תמיכה נרחבת למהלך הזה כמובן, היו גם פעולות פרטיזניות, פעולות גרילה במהלך החודשים האחרונים, של התנקשויות, של פיצוצי מבנים כאלה ואחרים, זאת אומרת, זה לא... זה בדיוק מה שקורה עם שלטון כיבוש, היו פעולות נגדו.
הוא לא קיבל, בגדול הם לא התקבלו באורז ממי שבכלל הסתובב שם.
ממש
לא. זה יותר מזכיר את כיבוש צידון וצור ומערב בירות.
והיה שם, שלטון הכיבוש הרוסי פעל כמו שהוא פועל בהרבה מאוד מקומות, באופן כוחני. אנחנו ראינו רק ביממה האחרונה פרסומים באוקראינה, דיווחים על כך שמצאו לפחות 60 גופות, נכון לעכשיו, באזור, בעיר חרסון, שעל חלקן יש סימני עינויים, גופות עירויות.
הבנתי גם שברגע שהרוסים יצאו משם, וגם זלנסקי, אבל כוחות הצבאים הרוסיים ואחרים הגיעו לעיר, הם גילו שם מצב תברואתי ירוד מאוד, מצב תזונתי ירוד מאוד, זאת אומרת, זה קטסטרופה.
גילו קודם כל כמובן בעיה מאוד 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 גדולה בתשתיות, דבר ראשון, העיר לא מתפקדת מבחינה הזאת, אין עובדים לשפר את זה כמובן עכשיו, אבל נכון ללפני כמה ימים אין אספקת חשמל, אין מים זורמים, ומעבר לזה, הרוסים לא סתם נסוגו, הרוסים השאירו אחריהם לא מעט מלכודים ואזורים ממוקשים ובניינים ממולכדים, והאוקראינים צריכים כמובן לעשות שם סדר ולנקות הכל. ויותר מזה, יש גם לא מעט דיווחים על חיילים רוסים שנשארו בגדה הזאת, ובימים שלפני הנסיגה הסופית נפטרו מהציוד הצבאי שלהם, עלו על אזרחית ונשארו שם, או כי הם לא יכלו לברוח ואז הם מנסים להיטמע בתוך האוכלוסייה, או אולי כסוג של, אתה יודע,
גיס 50.
גיס חמישי שהולך לעשות בעיות. כמובן ששירותי הביטחון האוקראינים כבר פעילים שם, וכל בחור צעיר שרואים בין גיל 18 לגיל 40, מן הסתם ינערו אותו וידברו איתו, כי הוא לא אמור להסתובב ככה סתם, או שהוא אמור להיות מגויס לצבא האוקראיני. יש להם דרכים לעלות על זה, בקיצור.
אני מניח שגם היו פה ושם גם עריקים או שבויים.
כן, כמובן, אנשים שברחו.
ככה זה מלחמה. אוקיי, אז סגרנו את הפינה הזאת של חרסון, אנחנו בפתחו של החורף, יש, כמו שאמרת, פעולות נקמה, פעולות התקפה, פעולות, לא יודע, אנישה של הרוסים מול...
אנישה קולקטיבית.
כן, מול קייב, מול ערים מרכזיות אחרות, וחלק חלק מהטילים, או מקצת הטילים, שניים, לא יודע כמה, איכשהו חצו את הגבול לכיוון פולין. עכשיו, זה התחיל בזה של זליגה, שאתה יודע, טעות, טעות בניווט, כן? טעות בכינון, טיל יצא משליטה, עבר את הגבול, אחר כך אמרו, לא, לא, זה טילים, נגד טילים של אוקראינה, שכמו שהיה פה עם הפטריוטים שעשו יותר נזק מהסקאדים. התחושה היא, ואני שומע על זה קצת יותר, ונדמה לי שגם אצלך קצת, שאיכשהו מנסים לעשות איזה שינמוך, כן, דאונגרידינג, ולא להגיד, אוקיי, הרוסים פה חצו את הקו שאסור לחצות לתקוף מדינה שלישית או מדינה לא מעורבת. איכשהו נחליק את זה, כי אנחנו באמת לא רוצים לגלוש למעורבות של נאטו, כי נאטו תהיה מחויבת במקרה מהסוג הזה. אז איפה באמת האמת בסיפור הזה?
אז קודם כל צריך לתאר מה בדיוק קרה. כמו שאמרת, במהלך יום שני כמדומני הייתה מתקפה מאוד מאוד משמעותית של הרוסים, או שזה היה לפני יומיים, בעצם יום שלישי, לא
מתי
משנה.
השבוע?
כן, הייתה מתקפה מאוד מאוד גדולה, כמעט 100 טילי שיוט על עשרות יעדים ברחבי אוקראינה. חלק מהיעדים היו במערב אוקראינה, כמו אזור העיר ריבנה, אזור העיר לביב, ומה שקרה הוא שמערכות הנ"מ האוקראיניות כמובן ניסו ליירט את טילי השיוט הללו, ובהתחלה הייתה ידיעה על זה שאיזשהו טיל מתוצרת רוסית נפל בכפר פולני סמוך לגבול פולין-אוקראינה וגרם למותם של שני אזרחים. עכשיו, כמובן שהדבר הזה ישר גרם לכותרות ולחשש גדול, שבעצם הטיל שנפל שם הוא אחד מאותם טילי שיוט ששיגרו הרוסים, והמשמעות של דבר כזה היא בעצם שרוסיה בטעות או לא בטעות תקפה מדינה חברת נאטו, טיל שלה לכאורה נפל באותה מדינה, ועל פניו זה יכול היה להיות בדיוק התרחיש שאנחנו גם דיברנו עליו בחשש גדול, כי הוא זה שעלול להצית עימות צבאי ישיר בסופו של דבר בין רוסיה לבין נאטו. ואז היו כמה שעות מאוד מאוד מתוחות, היו התכנסויות של המועצה לביטחון בפולין ושל מנהיגי נאטו וה-G7 שבדיוק
הבית הלבן הגיב.
כן, שבדיוק היו בבלי באינדונזיה באותו כינוס של ה-G20, והיו דיונים ככה אל תוך הלילה, והייתה תחושה של מתיחות מאוד מאוד גבוהה. הרוסים, צריך להגיד, באופן מאוד ברור ומהיר, הכחישו לחלוטין, אמרו שאין להם יד, רגל וטיל בדבר, זה לא טילים שלהם. אנחנו כמובן לא רגילים להאמין להכחשות הרוסיות, ולכן גם את ההכחשה הזאת לקחנו בערבון מוגבל. ומנהיגים רבים אמרו שצריך להמתין כדי שדברים ייבדקו. אגב, אבל לא המנהיגים האוקראינים, זה צריך לומר, זלנסקי בעצמו ואחרים, נקרא לזה מנהיגים אוקראינים אחרים, קראו מיד לנאטו להפעיל את סעיף 5 של אמנת ברית נאטו, כי פולין הותקפה בידי רוסיה, וזה אומר שהרוסים, כמו שהם תוקפים את אוקראינה, ככה הם טענו, תוקפים גם את פולין, וכולם בסופו של דבר בקלחת הזאת, ואתם צריכים לפעול וצריך להגיב נגד רוסיה. אבל כמה שעות אחר כך, ועשו את הדבר הנכון, ואמרו צריך לבדוק, ואנחנו לא יוצאים בהצהרות, והעניין הזה נבדק, ולפנות בוקר ביום שלמחרה, באמת הגורמים האמריקאים רשמיים קודם כל הודו, דיברו עם תקשורת, עם סוכנויות יהודיות, ואמרו באופן מפורש שהטיל שנפל באותו כפר בפולין וגרם למותם של שני אזרחים, הוא למעשה טיל נ"מ אוקראיני מדגם S-300. עכשיו, שים לב פה לדקויות. הפולנים, גם בהתבטאויות שלהם, אמרו שנפל אצלם טיל לא. מתוצרת רוסית. הם לא אמרו טיל ששוגר על ידי רוסיה.
ישר זה זורק אותי למלחמות פה, אתה יודע, S-200, 300, 600 וכן הלאה, כן, כל הטילים הרוסים.
S-6.
כן, בדיוק, אז טוב, נו, אתה יודע, הטיל ששוגר היה רוסי, והטיל ששוגר נגדו היה רוסי. אז עכשיו רק...
לא, אבל יש הבדל בין...
יש הבדל בין טיל להתקפה לטיל...
לבין שרוסיה ירתה אותו. כמובן שלאוקראינה יש לא מעט צדח רוסי וסובייטים. אלה העובדות.
ברור, אוקראינה הייתה חלק מהגוש הסובייטי.
בדיוק. אבל מה שמעניין פה, אני חושב שצריך להסתכל על זה במבט קצת יותר רחב. הדבר שאותי מאוד תפס, זה קודם כל העובדה, שוב אנחנו רואים כמה חשוב באמת שיש בדיקה אמינה של הדברים האלה. שמעתי אחרי זה הרבה קונספירציות, אנשים אמרו שביידן לא מעוניין, ונאטו לא מעוניינת להתכתש עם
נאטו. כן, סיכנו את הגרסה המקלה בשביל לא להיסחף.
אז מרחו את זה, אני לא מאמין לזה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב מה שבאמת ראינו פה, זה באמת תקלה, כמו שקורה בהרבה מאוד מלחמות.
תקלה גם יכולה לקרות בשיגור עצמו.
בוודאי.
גם זה יכול לקרות.
קודם כל זה קרה גם בגזרה שלנו לא פעם ולא פעמיים. אנחנו מדברים על מלחמת המפרץ הראשונה, טילי הפטריוט שנפלו על רמת גן וגרמו לנפגעים ולנזק נוראי.
לא, אני אומר אפילו הגורם המשגר, הגורם המתקיף, גם קורה מקרים, כפר קנה, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, לא תמיד הטילים האלה עושים את העבודה שאתה רוצה שיעשו, וגם טעויות אנוש קורות. זה דברים שיכולים לקרות. אני חושב שאף אחד לא רצה פה לגרור, לא את פולין ולא את נאטו, לתוך הסיפור הזה, וכולם איכשהו שיתפו פעולה, גם אם... גם אם המסקנה היא מדויקת וגם אם היא ליד היום.
על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על, בוא נחשוב על זה רגע, תנסה לתאר את הסיטואציה. אוקראינה מותקפת ביום שלישי עם כמעט 100 טילי שיוט, בתוך חצי שעה כמות כזאת של טילי שיוט משוגרת לעברך. ברור שאתה תשגר אולי פי שניים טילי נונמם כדי להירת אותם. עכשיו, מאוד יכול להיות בהיקף פעולה כזה, שכמה טילים חורגים עם הסלולם ונופלים במקומות שהם לא צריכים ליפול.
לא יכול להיות אחרת, זה תמיד קורה.
אבל מה שעוד יותר מעניין, זה העובדה שהאוקראינים, גם כשהכל התברר, וגם כשנשיא פולין הודה שזו טעות מצערת, ושמדובר ב-S-300 אוקראיני, וגם אחרי שמזכ"ל נאטו אמר כמעט את אותו המילים, הנשיא זלנסקי אתמול ממשיך ואומר באופן מאוד ברור, אנחנו דורשים לראות את החקירה, אנחנו טוענים שזה לא טילים אוקראינים. עכשיו, חשבתי על זה, ובעיניי הוא עושה פשוט נזק נוראי. הוא עושה לעצמו נזק נוראי.
הוא קצת נהיה טרול, הוא קצת נהיה טרול, גם בטענות שלו לישראל. אתה יודע, אין לי שום דבר טוב להגיד על מדיניות ישראל, אבל אגב, אני הבנתי שגם אמריקאים די רתחו עליו, על כמה מהאמירות שלו, ממש בלפני, בוא נדבר על זה רגע. הוא קצת השתן, אולי יהיה למקומות לא בריאים.
כן, קצת, לא יוצא מייפוס, אבל קצת הולך רחוק מדי. ואני אסביר את זה מאוד בפשטות. כשהוא מטיל ספק בפומבי, בבדיקה שערכה ארצות הברית, ובבדיקה שערכה פולין, שהטיל נפל בשטחה, צריך להבין שבשטח הזה בפולין, בערך 30-40 קילומטר מהמקום שבו הטיל האוקראיני נפל, יש מתקן מכה מאוד גדול של נאטו. והאמריקאים והפולנים יודעים מצוין בדיוק מאיפה הטיל יצא ואת המסלול שלו, ויודעים בדיוק מה קרה. כשאתה כנשיא אוקראיני יוצא בפומבי בעצם למעשה נגד הממצאים האלה, א', אתה פוגע בבעלות הברית הכי גדולות שלך. פולין קולטת פליטים במיליונים, מסייעת לאוקראינה מאוד.
זה קצת כפיות טובה, אתה יודע.
קצת כפיות טובה.
כן, נכון. זה קצת היה out of line.
לא במקום. לא, אני אגיד לך עוד יותר מזה. אני חושב, ויש לו יועצי תקשורת טובים, ולכן זה קצת מפתיע אותי, זלנסקי, אם רק הוא היה רוצה, יכול היה לסובב את זה, למנף את זה לטובתו, בתוך שני משפטים. זה מאוד פשוט להגיד את זה. והדבר שהוא היה צריך להגיד, והוא לא, אולי אמר, אבל לא אמר את זה מספיק ברור, במקום לטעון שזה עדיין לא טיל אוקראיני, היה צריך לומר, העובדה שהדבר הזה קרה היא תוצאה רק של דבר אחד. אנחנו מותקפים בצורה ברברית על ידי רוסיה.
מגינים על עצמנו בכל האמצעים, ודברים כאלה קורים.
ואנחנו טעינו וטיל שלנו נפל בפולין. אבל מבחינתי מה שזה אומר, שהמערב חייב, בדיוק מהסיבה הזאת, לספק לנו מערכות נ"מ א' מתקדמות מאוד, שיסייעו לנו להימנע מטעויות כאלה, ולירד את הטילים הרוסים. זה הכל, זה מה שאתה צריך להגיד.
תקשיב, הסיפור הזה של זלנסקי, באיזשהו שלב, הרי אתה יודע, הבן אדם לא נולד בניג, לא נולד פוליטיקאי, לא נולד גנרל.
הוא תחת לחץ לא נורמלי גם.
כן, עכשיו, באיזשהו שלב, ברור שהבן אדם מגיע, העיקרון הפיטרי הרי עובד על כולנו, אף אחד מאיתנו לא חסין מהדברים האלה, והמלחמה הזאת זה חתיכת סטרס, שנמשך כבר עוד מעט שנה, ואתה יודע, אי אפשר לצפות,
אי אפשר לקנא בו, ולא צריך לרצות להתחלף איתו. אני עדיין חושב באופן כללי שעד היום הוא מפגין מנהיגות יוצא דופן.
אז תקלות מהסוג הזה לגמרי, אתה יודע, acceptable, זאת אומרת, אתה מבין שזה יכול לקרות, ואני מניח שככה גם מה שנקרא השחקנים הגדולים מבינים את זה, זאת אומרת, הם יודעים אם יש להם עסק והם מבינים את הלחצים. אוקיי, היה פסגת הג'י, כמה הם עכשיו? 20?
פסגת ה-G20 שאוקראינה מתעקשת לקרוא לפסגת ה-G19.
כן, אבל היה סיפור עם לברוב, הוא הודיעו,
היה שמועות
שהוא
פצוע
איכשהו במערב, שהוא מה, לקה בליבו, סיפורים,
ואז פרסמו
צילום שלו בטישרט.
כן, כן, זה היה, היה פרסום בסוכנויות הידיעות AP לדעתי, או בלומברג, שעל פיו מיד אחרי שהוא, שהסתמך על מקורות אינדונזים אגב, שמיד
אחרי שהוא, הפסגה היא בבלי, אינדונזיה.
כן, שמיד אחרי שהוא הגיע לבלי באינדונזיה, לפסגת ה-G20, הוא פונה לבית החולים. לא אמרו בדיוק למה וכל זה.
יש שם הרבה מאוד ריזורטים מפתים. לך תדע, אתה יודע, ממה אנשים מקבלים את אירועי לב שם.
שמעתי שזה, אגב, זה היא נהדר. היא מדהים.
בלי, נחשב לאחד מהמקומות, שיבת פילי עולם כזה.
ממש בלי, בלי. והדיווח הזה היה שהוא פונה לבית חולים, ואז מה שקרה זה שדוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, בעצם פרסמה סרטון מוקלט קצר של דקה וחצי בערך איתו, כדי להמחיש לכולם שאיזה בית חולים, על מה אתם מדברים? הנה הוא מצולם פה, אבל לא חשוב שהוא יסתלם עם איזה, בקצר, עם איזה חולצה של, שכחתי את שמו של האומן, אומן אמריקאי שמת ממנת יתר בגיל 27, על השולחן היה מונח אייפון, על היד שלו היה אפל וואץ', ופתאום זה מין תמונה גרוטסקית כזאת.
של כל הגודיז המערבים.
עם כל השנאה, עם כל התאוב למערב.
טוב שלא קוקה קולה ומקדונלדס על השולחן.
כן, אבל בעצם הם רצו להראות שהוא בריא, והוא אכן היה בריא, וכנראה שלא קרה לו שום דבר, יכול מאוד להיות שהוא פשוט הלך לבדיקה שגרתית, אולי הוא לא
ירגיש טוב. אתה אומר שאפילו אצל הרוסים, האמת, פעם בכמה זמן היא גם אופציה.
האמת שם כל הזמן, צריך פשוט לדעת לדבר עליה. אני יכול לומר לך שהרבה מאוד מהבכירים הרוסים, מאחורי, בכל השנים, אבל בעיקר בשנים האחרונות, מאחורי כל ההוא-הא והמתקפות המילוליות החריפות על המערב וערכי המערב, יודעים יפה מאוד לשלוח את הילדים שלהם לקולג'י ולאוניברסיטאות הכי טובות בארצות הברית ובאירופה.
אבל זה לא חדש.
זה לא חדש, אבל זו דוגמה.
כן, אגב, אנחנו יודעים הרי שמי שהיה מקורב לשלטון הוא זה שהיה לו את הנקניקים המשובחים ואת גרבי הניילון, אפרופו אם נלך למסך הברזל של פעם.
כן,
אני לא יודע למה גרבי ניילון היו כזאת אטרקציה פעם, אני פשוט לא מצליח להביא את העניין
הזה. כל דבר טוב יש, אין לך.
ומרלבורו אדום.
שיש כל דבר שהוא נמצא במשורה וקשה להשיג, הוא הופך להיות מסעת
נפשך.
מסעת נפשך.
כן, אוקיי, אז אנחנו כבר עמוק בנובמבר, כבר עברנו את נקודת האמצע של נובמבר, שאצלנו אמנם אתה יכול לראות, אני עדיין בטישרט, למרות שנהיה טיפ-טיפה אפור פה בחוץ, אבל לא דרמטי.
30 מעלות ואפור.
לא 30, אבל אני רואה, מסתכל על המחשב, כתוב, מעונן רוב היום, 22 מעלות. אבל עדיין, טישרט מקסימום, איזה ספצ'ר קצר, אבל מכנסיים קצרים ושום דבר דרמטי. אולי אני יודע, אולי כמה ימים קצת יהיה יותר קריר. אבל אנחנו זה לא רוסיה ולא אוקראינה, ובאזורים האלה של העולם הקור מתחיל להקות, השלגים הראשונים בדרך, אולי כבר התחילו לטפטף פה ושם, שנה שנייה שלתוך הסיפור הזה, למרות שבפלישה זה היה בשלהי תקופת הקור הגדול, מה הדיבור? מה הולך להיות שם עכשיו?
אז קודם כל אנחנו רואים שוב שהרוסים מפעילים, ממקדים את המאמץ שלהם בפגיעה ולא סתם באותם מתקני תשתיות, והכוונה פה היא ברורה. דיברנו על זה שבקייב כבר עומד להתחיל השלג הראשון, המעלות כבר ממש סביב האפס, קר, לא רק באוקראינה, בעוד מקומות כמובן. יש מקומות באוקראינה, מדינה ענקית, היא מדינה יותר גדולה מצרפת, אז צריך להבין שלא בכל המדינה כזה קר עכשיו. דרום באוקראינה, חרסון, בדרך כלל מזג אוויר קצת יותר טוב כמובן, אבל באזורים אחרים כבר ממש ממש קר. ואחד מהאתגרים הגדולים מאוד של הרשויות באוקראינה, זה איך הם באמת מצליחים להתמודד עם החודשים הקרובים מהבחינה הזאת. שהרוסים שוב ושוב פוגעים ביכולת שלהם להזרים חשמל, ואם אין חשמל גם אין מים חמים, אם אין מים חמים, מים זורמים חמים, אז זה גם בעיה מאוד גדולה למיליוני אנשים, וזה אתגר עצום בשבילם.
בלי חשמל, בלי חשמל אתה חוזר מאות שנים אחורה, מה יש לדבר בה?
נכון, וזה אני חושב, תראה, העמידה האוקראינית היא באמת מבחינה אזרחית, העמידה האוקראינית והנחישות של הציבור האוקראיני היא באמת ראויה לציון, צריך לומר. וסקרים שוב מראים שלמרות כל זאת ולמרות הקושי ולמרות שאין חשמל ואין מים ושוב סופגים שוב ושוב פגיעות בערים ובמתקני התשתיות, עדיין רוב גדול של הציבור האוקראיני לא מוכן לסיים את המלחמה אם המשמעות היא שרוסיה תמשיך להחזיק בידי השטחים שהיא כבשה, כולל קרים וכמובן אלה שהיא כבשה החל מה-24 בפברואר. וזה מעיד אני חושב על סוג של יכולת עמידה מאוד מרשימה.
כן, האזורים האלה היסטורית, כמובן רוסיה וכל הפריפריות שמסביבה, למודי סבל במשך מאות שנים, הם או שהיו כובשים, או שהיו נכבשים, או שהיו חלק, אתה יודע, גם הבעלויות והשליטה על האזורים האלה עברו מיד ליד במשך, מי יודע כמה פעמים, וזה תמיד קרה כרוך בסבל, ואנחנו צריכים לחזור לתמונות של
כן, אבל חשבנו שכבר
של
סיימנו
המאות
בעידן הזה,
הקודמות,
אתה יודע.
כן, ושלא דבר על מלחמת העולם הראשונה, נניח בצד,
השנייה,
מלחמת העולם השנייה
כן.
בעיקר, כשאוקראינה הייתה במוקד הכיבוש הגרמני וכן הלאה. אז אוקיי, מנסים לעמוד, אני מניח ש פעולות צבאיות של ממש קצת יוקפאו, יועטו, בגלל השלג, בגלל הבוץ, בגלל כל הסיפורים האלה?
לא, זהו, אז אני חושב שבניגוד למה שאולי הרבה אנשים חושבים, בהחלט הגיוני שתהיה ירידה אולי בנפח הפעילות, בגלל התנאים שהופכים להיות מאוד קשים, אבל אני חושב שהצבא האוקראיני לא יעצור, וינסה, שוב, לא מדובר פה על מתקפות, כמו שדיברנו, על דיוויזיות שועטות במרחבי הקרח, זה לא דבר, זה לא פעולות כאלה, זה פעולות הרבה יותר ממוקדות וכלילות מבחינת קלות התנועה של הכוחות, זה כלי שריון קלים, רכבים מצוידים עם גלגלים מיוחדים, דברים כאלה. ואני חושב יש פה סוג של ניגוד מבחינתם של הרוסים. לרוסים הפסקה של הקרבות והקפאה של המצב בגדול טובה, זה יאפשר לפוטין, והוא מעוניין למשוך זמן כמה שיותר, זה יאפשר לפוטין א' לחזק את קווי ההגנה שלו באותן מקומות שהם רוצים לייצב קווי הגנה, באזור חרסון, באזור זפוריז'ה, באזורים אחרים, במזרח אוקראינה, ומצד שני זה יאפשר לו גם כמובן לצייד אותם, לתחזק את החיילים, וגם לגייס עוד אם צריך, ולאמן את החיילים.
מה באמת הגיוס? הגיוס הושלם? זאת אומרת, כל מה שתכננו,
הרוסים,
או שזה עדיין נמשך?
לא, מבחינה רשמית הרוסים הודיעו שהגיוס הושלם.
כמה באמת הם יצליחו לגייס?
פוטין הודיע
אחרי כל ההימלטות ההמונית ההיא?
כן, פוטין הודיע שהגיעו למכסה שקבעו, 300 אלף איש, אבל הוא אמר שלא כולם עדיין בשדה הקרב. אם אני לא טועה, הוא אמר ש-80 אלף כבר נמצאים בחזית, באזורים שונים. עכשיו עוד פעם, אתה יודע, זו התבטאות פומבית של הרוסים, להאמין לזה או לא, כל אחד יבחר,
כן.
אבל אני כן יודע שככל שעובר הזמן, חיילי המילואים האלה, יש להם איזה פקטור, יש להם השפעה. הם לא לוחמים מעוללים, אבל הם כן,
הכמות
כן
מדבר, אין מה לעשות, המסה מדברת.
המסה מדברת, ומבחינה הזאת הרוסים היו רוצים למשוך זמן. האוקראינים, ההפך הגמור, האוקראינים רוצים, למרות החורף, לנסות ולנצל את המומנטום של ההישג בחרסון, כדי להמשיך ולנגוס בעוד שטחים שבהם מחזיקים הרוסים. עכשיו, איפה זה יהיה? אז אם אנחנו נראים על אזור חרסון, שם זה קצת אולי יותר קשה, מכיוון שהם צריכים לצלוח כמובן את הדניפר, והרוסים ממתינים בצד השני עם ארטילריה,
מי
וזה לא כל
באמת
כך
שולט על
פשוט.
הגשרים ועל המעברים?
אז זהו, זו שאלה טובה, משום שחלק גדול מהקשרים האלה ומעברים כבר לגמרי הרוס. זאת אומרת, אין ממש, הגשר הגדול ביותר שנמצא ליד העיר חרסון, גשר אנטינובסקי, אותו גשר שבעצם עובר מעל הדניפר באזור העיר חרסון, מעל ומחבר את שתי הגדות, אז הגשר הזה כבר לא שמיש. עכשיו, סביר להניח שהאוקראינים שם, לא בהכרח ינסו לפעול שם. אני מעריך שהאוקראינים מכינים לרוסים הפתעות מזרחה משם, באזור, אולי מחווים לעיר מליטופול. מליטופול בעצם עיר שנמצאת בין זפוריז'ה לבין מריופול,
וכל האזורים האלה בשליטה רוסית מלאה?
העיר מליטופול נמצאת תחת כיבוש רוסי מלא, זפוריז'ה לא, זפוריז'ה עדיין בשליטה אוקראינית, והאוקראינים אולי יכולים לנסות לתכנן לרדת דרומה, ואז בעצם לנתק, בעצם לחצות את השטח הכבוש של הרוסים לשתיים.
שזה משמעותי
מזרחה
מבחינת
ומערבה.
קווי אספקה ו...
כן, כן, זה יכולה להיות אופציה אחת. אופציה שנייה זה מזרח אוקראינה, חבל כמובן דנבאס, שבעצם מריופול היא נמצאת בתחתיתו, בדרום האזור הזה. זאת אומרת, יש לאוקראינים כמה אופציות איך לפעול. יש להם את היתרון, כי יש להם את, נקרא לזה, יש להם את יתרון ההפתעה. יש להם תמיכה נמשכת, יש להם מערכות ארטילריה שהם מקבלים נוספות, ולכן
תמיד אומרים שלהתקפה, לגורם המתקיף יש את היתרון הזה שהמגן מחכה לו, הוא לא יודע למה לחכות בדיוק.
נכון, והאוקראינים גם הוכיחו בחודשים האחרונים שיש להם את היכולת שוב ושוב להפתיע. הם עשו את זה לרוסים שוב ושוב, והצליחו לדחוק אותם גם מאזור חרסון, כמו שאמרנו, שזה הישג צבאי משמעותי. עכשיו,
אין סיבה שלא, הם, אתה יודע, לומדים, קצת נכשלים, קצת יותר מצליחים, ולאט לאט מגבשים גם, אתה יודע, אסטרטגיות ויכולות וניסיון, ככה זה.
כן, אז אנחנו צריכים, אני לא חושב שהחורף הולך להיות רגוע, אני לא חושב שאנחנו עכשיו יכולים ללכת לישון ולקום במרץ כי לא יקרה שום דבר, אני חושב שיקרו דברים גם בחודש,
תראה,
חודשיים הקרובים.
גם קורים דברים ברמה הכלכלית הפן אירופית
נכון.
והגלובלית, זאת אומרת, התוכנית הרוסית הגדולה של להקפיא את מערב אירופה או לפגוע קשות בכלכלה וב-well-being, כן, באזורי הנוחות של הגרמנים ואחרים, בחורף אנחנו הולכים לבחון את זה הלכה למעשה. כל
כן, אבל צריך
קיצור
לומר,
החשמל האירופי המתוכנן.
צריך לומר, אנחנו מדברים הרבה על האירופאים, מייחסים להם כל מיני תכונות לא מחמיאות. אני חושב שכדאי לחכות ולהמתין, יכול להיות שאנחנו נופתע מיכולת העמידה והמוכנות של האירופאים לשנס מותניים ולעמוד בעניין הזה, למרות הקשיים ולמרות הקושי. הממשלות האירופאיות עובדות מאוד מאוד קשה כדי לסייע לאזרחים, לסייע לכלכלות ולמצוא פתרונות, ולא בטוח שהתרחיש הזה של אירופה קופאת מקור, התושבים יוצאים לרחובות, ודברים חוזרים לקדמותם כי לאזרחים קשה, אני לא חושב שזה הכיוון.
לא, 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 לא זה העניין, אבל המחירים בהחלט מכבידים.
אני רואה את האינפלציה פה בהולנד, 15%, זה דבר חסר תקדים.
גם אינפלציה, גם עלייה ספציפית.
במחירי האנרגיה.
כל מה שקשור באנרגיה, כן, חימום, מכוניות, מפעלים, כל מה שצורך אנרגיה.
נכון, זו תקופה מאוד מאוד קשה, גם עבור האירופאים. זה הולכת להיות תקופת מבחן, דיברנו על גרמניה הרבה, גם עבור גרמניה, אבל אני חושב שצריך להחכות ולראות, עוד פעם, יש לי הרושם שאנחנו, מבחינה הזאת נפתע אולי לטובה מאופן שבו הממשלות באירופה וגם האזרחים האירופאים, אתה יודע, מצליחים לקחת נשימה ארוכה ולעבור את התקופה הזאת, כי בסופו של דבר, גם אם החורף הזה יהיה קשה, הוא כנראה יהיה קשה, בסופו של דבר עוברת אירופה תהליך שהוא תהליך חיובי.
גמילה, תהליך גמילה קשה.
וכל תהליך גמילה, אתה יודע, כל תהליך גמילה הוא תהליך מורכב, שיש לו עליות וירידות, אבל אם אתה עובר אותו, בסופו של דבר, אתה מרוצה. ואתה
כן,
מגיע לנקודה שרצית.
כן, זה, 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 זה ברור, אנחנו זוכרים את תהליך הגמילה הקשה של המערב, בעיקר של ארצות הברית, בתחילת שנות ה-70, האמברגו הגדול,
כן, אחרי מלחמת יום כיפור.
הם בהחלט ידעו להתגבר על זה, למרות שכמו שזה נראה כרגע, וידידנו דודו קיטן, קינן רוח מינון מדבר על מלחמת העולם שכבר נמצאת פה, לפחות ברמה הכלכלית, מבחינת יכולות הייצור ומשבר ההייטק העצום ש... מתרגש עלינו וכן
כן.
הלאה. בסופו של דבר, כן פוטין או לא פוטין, זה כנראה יצטרפו כמה וכמה דברים במקביל, העולם כרגע בהתארגנות מחדש כמעט בכל ה... אתה יודע, לאורך כל הקו, בורסות קורסות, לא יודע אם קורסות, אבל צוללות רציני וחברות ענק, לא נדבר כרגע על טוויטר, אבל חברות ענק מפטרות עשרות ומאות אלפי
נכון,
אנשים
נכון.
ברמה היומיומית, זאת אומרת, זה הכל מצטרף לסוג של אי יציבות מכל הכיוונים.
נכון, זה נראה או מרגיש באמת כאילו המערכת הבינלאומית נמצאת כרגע בשלב מאוד לא יציב, ומעבר לזה זה באמת גם נראה שלא הגענו עדיין לשיא של חוסר היציבות הזה. אני פחות מדבר במונחים של מלחמת עולם ודברים כאלה,
בשביל זה יש לנו את רוח.
כן, אבל מבחינת נקרא לזה הסדר המערכתי הבינלאומי, כן קורים דברים, כן קורים שינויים, אנחנו רואים גם את הסינים, דברים קורים כל הזמן, העולם מרגיש
יש
היום,
שאומרו גמילה מהכסף הקל, מהכסף הלא אמיתי.
כן, ויחד עם, יחד עם, יחד עם התפתחויות גיאופוליטיות, כמו שאנחנו רואים, השילוב הזה הוא שילוב שגורם לעולם לחוש באמת סוג של טלטלה וחוסר יציבות.
כן, וזה לא בתקופה כל כך טובה מבחינה זאת של... העולם נהיה קטן על הצרכים של התושבים שלו. ממש השבוע הגענו
8 מיליארד.
8 מיליארד, שזה חתיכת מספר. אנחנו לא מרגישים, זאת אומרת, אנחנו בארץ כן מרגישים את זה, אבל אני לא רוצה לחשוב על מה שקורה במקומות בעייתיים יותר, כמו מה שקרה בקיץ האחרון בפקיסטן, מבחינת השיטפונות, איך מדינה שורדת את הקטסטרופה הזאת, מה שקורה באפגניסטן מבחינת הטירוף הפונדמנטליסטי, השתיטה של הטליבן שהולכת ונהיה,
יכול לקחת דוגמה של מדינה,
איראן עם רעידות אדמה ורעידות חברתיות מטורפות,
יכול לקחת מדינה כמו ניגריה
ואפריקה כבר לא
למשל,
מדברים יותר, אתה יודע.
אפריקה,
כן.
או מדינה כמו ניגריה,
כן.
מדינה שהולכת להיות תוך כמה שנים עם האוכלוסייה, אם היא לא כבר לדעתי, מספר 3 בעולם, מבחינת הגידול אוכלוסייה שם הוא מטורף, יש שם
סין הודו, כן,
כמעט,
כן.
כן, סין הודו ובקרוב אחריה ניגריה,
כן.
זה שאין תשתיות מספיקות וקצב
לא,
הילודה הוא מטורף.
יהיו פה מגיפות, כבר יש כמובן, כמו שאנחנו לא מדברים עליהן, כמו באפריקה כמובן, בנגלדש, נחזור לאותם שמות ששכחנו שכבר שקיימים, אתה יודע, כל המקומות, עתירי האוכלוסייה ומיעוטי היכולת, טוב, בסדר, אתה יודע, לא נעקיף את כל העולם כרגע, אז אתה אומר, בגדול, רק נסכם את הדיון הזה, פוטין מתארגן מחדש, גם אם קצת הושפל, לפחות לטעמו, בנסיגה מסודרת ויזומה. הרוסים צריכים לצפות להמשך האופנסיבה האוקראינית.
כן,
בהחלט.
גם
אם, אתה יודע, במגבלות של החורף, כי גם הצבא הכי נחוש עדיין, איתני הטבע זה איתני הטבע.
כן.
אירופה תשרוד החורף הקרוב, גם אם בקשיים, גם אם במחיר גבוה מבחינת כסף. ולמלחמה הזאת כנראה כרגע אין expiry date, אף אחד לא רואה
לא,
את
אני עדיין,
נקודת הסיום.
אני נשאל הרבה את השאלה הזאת,
אני יודע,
והרבה אנשים.
גם ממני.
ובחיי שהייתי רוצה לומר, אני רואה את האור בקצה המנהרה, זה עומד להסתיים, אבל כמו שהדברים נראים נכון לעכשיו, אני לא רואה את זה נגמר בקרוב, אני מאוד
וגם
מופתע
לא
אם זה
רואים,
יסתיים
וגם לא
בקרוב.
רואים את, 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 את אותו ניצוץ
צריך לראות איזשהו, כן, צריך
יגלגל
לראות,
את
בדיוק.
הפתיל שיביא לסופו של פוטין ברוסיה.
צריך לראות איזשהו קטליזטור,
כן.
או צריך לראות איזשהו אירוע מכונן מציאות או משנה מציאות, שנוכל להגיד, עכשיו יש לנו פה בסיס למשהו אחר. סתם דוגמה נתת, וזה נכון במידה מסוימת, כמו שאמרנו הרבה פעמים. עקרונית, אם מחר בבוקר פוטין נאסף אל אבותיו, וזה כמובן גם תלוי באיזה נסיבות, ועולה מנהיג אחר, אז אין פוטין יותר, למנהיג אחר, אז הקלפים מתרפים מחדש. זה לא בכך אומר שמלחמה תיגמר, אבל זה אומר שפתאום יש אפשרות שזה יקרה אולי גדולה יותר ממה שהיה עד אז.
אתה יודע, לכיוון החרפה, כי כמו שאמרת, הרבה מאוד מהאנשים החזקים
מציעים יותר
שבסביבו,
ממנו.
כן, גרועים ממנו, קיצוניים ממנו, אידיאולוגיים ממנו, לא
כן.
בטוח עד כמה הוא אידיאולוג, אתה יודע, מדברים הרבה פה על הסביבה הפוליטית שלנו, אז הוא אולי יש לו את הדרך שלא להסתכל על העולם, אבל יש כאלה שכמו דוגין, כמו שדיברת עליו, ואחרים שבאים עם... עם, אתה יודע, עם
עוקפים אותו
מניפסטים,
מימין.
עם הרבה מאוד עקרונות נעלים.
כן, לא, אבל לפוטין בהחלט יש אידיאולוגיה, צריך לומר את
כן.
זה. כן, אידיאולוגיה מאוד ברורה.
זה ברור. אוקיי, אבל אתה יודע מה, אם חיפשנו את נקודת האור, אז עוד מעט תקום ממשלה יציבה בישראל, תשלוט פה, היא תעביר חוק שלא בוער לעשות בחירות, מתי שאולי מישהו מהם ימאס לו, יתעייף, יזדקן, לא יודע.
מה רע בלהיות הונגריה? בלי הגולש.
כן, כן, לא, תראה, אם אתה נותן לי את בודפשט, בודפשט עם האוכל והקירות, והנהר היפה באמצע, והגבעות והכל, יש על מה לדבר, תשמע.
יש על מה לדבר.
לא השפה, השפה זה משהו ש... יש לי פה בבית מישהי שמבינה את השפה ואפילו מסוגלת לקשקש קצת.
השפה איומה.
אבל היא שפה מאוד מאוד קשה, ומצחיק הוא שבקשר אחר פה בסביבה, היא כל כך דומה לפינית, שביחד זה בכלל, אתה יודע, קקפוניה שקשה מאוד לעמוד בה, אבל זה... זה באמת טיול אחר לגמרי. היינו חייבים לסיים באיזשהו חיוך, אתה יודע, אי אפשר אחרת.
גמרנו את העולם
במלחמת עולם. אז כל השיחות שקיימתי אבא זה כבר עוד מעט, שבועיים? לא, בשבוע, 10 ימים האחרונים נגעו, גם דברים שעשיתי לבד, וכמה אורחים שהיו לי נגעו בבחירות, בתוצאות שלהם, לא התעסקנו עם זה עכשיו. אגב, כולל איתך, על מה ה... איך ה... איזה מעורבות תהיה ל... הממשלה החדשה מול רוסיה, מול פוטין, שזו עדיין שאלה שפתוחה לגמרי, לא ברור. מכל האנשים שנתניהו דיבר איתם, נדמה לי שלא הייתה שיחה עם פוטין.
לא הייתה עדיין שיחה בין פוטין לבין נתניהו.
זאת אומרת, זה ראוי לציון הדבר הזה.
כן, אנחנו אמרנו את זה גם אפילו פעם קודמת, לפני שבועיים, וזה עדיין לא קרה.
כן.
ובעוד שהוא דיבר עם זלנסקי, וביידן התקשר, וארדואן דיבר איתו
בכלא. כן, המערב או החשודים המיידיים לא הייתה ברירה, זאת אומרת, הם יכלו לדחות את זה כמה שיכולו. אבל
ארדואן שוחח עם נתניהו הבוקר 12 דקות.
לארדואן יש הרבה מאוד אינטרסים שהוא לא ילך לריב כל כך מהר עכשיו עם נתניהו.
אבל שים לב, אני חושב שזה היום, אנחנו אמרנו את זה לפני שבועיים, והיום זה עוד יותר חזק. אני חושב שצריך מאוד מאוד לשים לב להתקרבות בין רוסיה לבין איראן, כי ההתקרבות הזאת היא תשפיע גם על צורת היחסים בין מוסקבה לבין ירושלים, בהכרח גם בין ביבי לבין פוטין. זה לא רוסיה שנתניהו זוכן הקדנציה הקודמת.
אני גם נדמה לי ש... קודם כל, נתניהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד זהיר עכשיו, אתה לא שומע אותו מתבטא בכלל, והקולות שמגיעים מוושינגטון מאוד מאוד לא נעימים לו, וכבר אין לו את הטרמפיאדה הזאת שם, ואין לו את הכוח שהיה פעם של איפאק, זה לא אותו וושינגטון, לא אותה וושינגטון.
ואגב, הסנאט יישאר דמוקרטי.
הסנאט יישאר דמוקרטי, וכמובן, הבית הלבן, זאת אומרת, מה שלא יהיה, עוד שנתיים.
אם כי בית הנבחרים, כמובן, עבר
משטר רפובליקני. בסדר, אבל זה עניינים פנים אמריקאים, זה פחות, אני חושב, ישפיע על יחסי החוץ, אבל שוב, לא אמריקנולוג ולא אסטרטג.
הסנאט הרבה יותר חשוב מהבחינה הזאת.
כן, ובעיקר הנשיא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שנתניהו כרגע יאמר לזכותו, קודם כל יש לו הצהרות מבחינתו לגבש קואליציה כל כך מטורפת וכל כך בלתי אפשרית, כמו ששיערתי, זה לא פיקניק בכלל. הוא עושה להם בית ספר והם עושים לו עוד יותר בית ספר, ובסוף נקבל את מה שאנחנו יודעים שנקבל, אבל...
שחקו הנערים לפנינו.
כן, באמת זה כבר לא, זה כל כך לא משנה כבר מאיזה כיוון נקבל את זה. אבל בהקשר של רוסיה, נראה שהוא מאוד מאוד זהיר במה שהוא אומר, בשיחות שהוא מקיים,
אין לו כמעט התבטאויות פומביות מאז הבחירות.
ממש לא, ברמה המדינית. אפילו הקטע עם שהוא כל כך התלהם עליו, עם ההסכם עם לבנון, ההסכם שהוא לא עם לבנון בדיוק, לא משנה, ההסכם שקשור בלבנון. מעניין שמרגע שהתנודעו את הבחירות, אין בעיה שם. פתאום אין בעיה שם, מאוד מוזר. אבל אתה יודע, זה נתניהו, אנחנו...
אולי עדיף ככה.
זה מה שיקרה בסוף. לא, הוא לא יזעזע על הספינה בדברים האלה, זה ברור לגמרי, וגם כל ההבטחות שלו על, אתה יודע, הכשרת המאחזים, והסיפוח מחר וחומש.
היו מי שאמרו...
היו
מי שאמרו לנציגי הציונות הדתית שחתמו איתו על ההסכמים האלה לגבי אישור המאחזים.
שדרי הערב.
שיחכו וימתינו.
כן, אני זוכר את אוריך מספר לנו בציוץ נלהב שביום ראשון סיפוח. חכה ליום ראשון.
רגע, לא סיפחו?
עוד לא, לא יצא. יום ראשון עוד לא הגיע.
אוקיי.
ארנבות, כרגיל, היה מעניין מאוד, משכיל מאוד, וכמו תמיד, זה רק הקידום בו הפרומו לשיחה הבאה שתבוא, עוד שבוע, עוד שבועיים, לפי ההתפתחויות.
וכמו תמיד, סיימנו ברוח אופטימית של שלום עולמי, וזה מאוד חשוב.
ברוח משובבת נפש.
כן.
יאללה, תודה. יאללה, ביי.
ביי.